אנחנו מחובת תלמידים, עמוד י' ט'. וכל כמה שיוכל יכפיל האב המלמד להבין ולהשכיל את הנער בזה, בדעת ושכל. אמרנו שההורה מנסה להעביר לבן שיש עניין שהוא לטובתו, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה לעשות את את רצון השם, אז באיזשהו מקום הוא צריך את הכלים האלה, הוא צריך לשמוע מהוריו. וכל כמה שיוכל יכפיל האב המלמד להבין ולהשכיל את הנער בזה בדעת ושכל, ואת החוב שהוא נושא על עצמו לגדל ולחנך איש ישראל עץ בגן השם בעדן. הוא צריך לדעת, וזה מטפטפים לילד בכל מיני זוויות, שיש לו אחריות לגדל את עצמו. עכשיו זו נקודת המפתח מבחינת הרבי מפיאסצ'נה, שהילד צריך להבין שהוא אחראי לגדל את עצמו, הוא אחראי להתפתח. עכשיו זה בעצם מוביל לכלי אחר בחינוך שצריך מאוד להיזהר איך ומתי משתמשים בו, אבל זה כלי חשוב, וזה השאלה של המצפון של הילד. אתם מכירים את הבדיחה, איך אמא יהודיה מחליפה את המנורה? טוב, אז אני אשב בחושך. עכשיו, אמא פולניה, טוב. אז יש נקודה שכן, המצפון זה חלק, זה מרכיב חשוב בחינוך הילד. זאת אומרת, לא תמיד צריך לומר לילד, אני כועס עליך, אתה התנהגת לא בסדר. לפעמים צריך לשאול את הילד, מה לדעתך? זו הייתה התנהגות ראויה? אתה חושב שההתנהגות שלך במצב הזה גרמה קידוש השם או חילול השם? לפעמים צריך להשאיר את הילד עם סימן שאלה, שהוא צריך מעצמו לחשוב, רגע, מה עשיתי פה? באיזה גיל מדובר? אני חושב שמגיל 6-7 עד גיל 40-50. לא, מבחינה אמיתית. אני חושב, ברגע שילד מגיע לגיל בערך 7, הוא מתחיל להבין שיש דברים שהם לא רואים מצידה. יש כל מיני סיטואציות שילד מתחצף, עושה שטויות. ולפעמים צריך לומר לו, רגע, מה אתה חושב? אחד מהשאלות ששווה לשאול ילד זה, אם אתה היית הורה, מה היית עושה? אבל לפעמים ילד מרגיש כאילו אתה מאיים. אז לפעמים אומרים לילד, רגע, בוא נחליף שנייה. מה אתה היית עושה? יום אחד אתה תהיה הורה. לך יהיה ילד. ואם הילד שלך ידבר איתך ככה או יעשה כזה פעולה, מה אתה היית עושה? אז שוב, הילד צריך להבין שהאחריות היא שלו. והוא האב והמלמד, הוא רק המורה אשר יורהו. אני כולו פה לעזור לך. ילד אומר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר. אני לא אלמד. אז לפעמים התשובה היא, אתה כן. ולפעמים התשובה היא, שמע, אתה רוצה לנקות רחובות, אתה רוצה לגדול ושלא תוכל להרוויח יותר משכר מינימום לשעה. החיים שלך הם בידיים שלך, אני לא יכול להכריח אותך, אני מוכן לעזור לך. אבל אם אתה רוצה לקבור את עצמך, בסדר.
איזה גיל אתה יכול להגיד לך כזה? כי בן 7, לא חושב.
בן 7 אתה לא יכול לומר את זה, אבל לבן 8-9... אתה כבר מתחיל להיות במצב שאתה כן יכול לומר את זה, ובין 10 אתה ודאי יכול לומר את זה. אז אני מוכן לעזור לו איך יחנך הוא עצמו ומה דיבר השם, כמו מי שבא לשאול שאלה בענייני איסור ויתר, שהדיין הוא רק המורה שיראו מה כשר, אבל העיקר העושה הוא בעל הבית בביתו, ורק עליו האחריות שיהיה כשר וישליך את האיסור והטריפה. שימו לב שאנחנו לוקחים את החולשה של הילד, שהוא כבר החליט שהוא יודע, ואנחנו זורקים את זה חזרה בפניו, ואנחנו אומרים לו, בסדר, אחריות עליך. אני מוכן לעזור לך, אבל זה אחריות שלך. צריך לדעת בתחום הזה שצריך להיות הוגנים עם הילד. ניקח דוגמה, ילד גונב ממתקים. אז ההורה שואל אותו, אתה חושב שזה בסדר? הילד אומר לא. אז ההורה שואל אותו, ולמה אתה עושה את זה? אז הילד אומר, כי אתם לא נותנים לי. אתם לא נותנים לי. אז מה ההורה עושה במצב ממוצע, מה הוא אומר, וזה מצדיק את הפעולה שלך? זו לא תגובה נכונה. זאת אומרת, יופי, הוכחת, הילד טעה. אבל אולי היה לו תשובה נכונה, אולי במידה מסוימת לילד יש יצר הרע, שהוא מאוד מאוד רוצה את הממתקים, ואנחנו לא עוזרים לו להתגבר. זה נכון שיכול להיות סיטואציה, במיוחד בדור שלנו, שהילד יאמר, כן, אם אתם לא נותנים לי, אז אני בסדר. אז אני לוקח לבד, לא רק זה, אני אגלה לך סוד. כל הזמן גונבים לנו מהקופת צדקה.
אפילו מהבית.
כן. כן, כן. אז אני חושב שבמצבים כאלה צריך לומר לילד שני דברים. צריך לומר לו מצד אחד שמה, יש דברים שהם שלך ויש דברים שהם לא שלך, אתה לא יכול לקחת מה שלא שלך. אבל אני מקבל את זה שאתה מאוד רוצה ממתקים ושאנחנו לא מספיק מתחשבים בזה. ואני רוצה לחשוב יחד עכשיו איזה סדר אנחנו נבנה בבית שיהיה לך את הממתקים שאתה רוצה. בוא נבנה את זה יחד. זאת אומרת, אני כן צריך להבין את הילד. לפעמים הדרישה הזו מהילד זה לא הוגן. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא לילד ולומר לו, אתה חי על עצמך ואתה תהיה אדם ישר. ומה הילד יאמר לי? אני רוצה לקנות ממתקים, אתה לא נותן לי כסף. אני אומר לו, כן, אני לא מוכן לתת לך כסף בגיל שלך לקנות ממתקים. אז ילד אמר לו, אז מה אתה רוצה ממני? הוא לא יודע לומר את זה, אבל מבחינה אמיתית זה מה שהוא צועק. אז הורי צריך לחשוב, רגע, האם אני מוכן לתת לו כסף כל שבוע? האם אני מוכן לתת לו דרך להרוויח כסף? האם אני מוכן לתת לו ממתקים? אבל אני כן צריך להבין את היצרים של הילד. אני לא יכול רק לבוא כהורי האכזר שאומר לא. אחד מהמוקדים שזה מאוד מופיע, זה בשאלה של מחשב ואינטרנט. ילדים זועקים, אני רוצה. עכשיו, אם אתה חי בחברה שאתה יכול לומר לילד, לא בגיל הזה, אתה תתבגר, אז אנחנו נפגיש אותך עם האינטרנט, זה דבר אחד. אבל אם הוא חי בדור שבכל מקום הוא נפגש עם האינטרנט והחברים שלו יש אינטרנט, אז אתה כבר צריך לבוא לקראת הילד. אתה לא יכול להילחם מלחמת עולם כשהוא מגיע לבית ספר, לתיכון, לכולם יש והוא אין לו, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אז זה למה שהגישה הזו שהוא נותן לנו לבנות את ההבנה אצל הילד שהוא אחראי לחינוך של עצמו, זה רק טוב אם ניתן לו את הכלים באמת. חלק מהכלים זה שאני מקטין את האש של היצר הרע. זאת אומרת, אם יש לו יצר רע לדברים מסוימים, אני צריך לבוא לקראתו.
איך?
אני אומר, כל מקרה לגופו. יש ילד שניקח דוגמה, הילד לא הולך לבית ספר. פעם בשבועיים הוא לא הולך. הוא פה ושם הולך לקניון, הולך לטיולים עם חברים. אז יש הורים שיעלימו עין ואומרו, בסדר, לצערנו ראינו שזה יכול להיות מאוד מסוכן משחקים כאלה. זאת אומרת, כשאתה לא יודע לאן הילד הולך, אז יש מציאות שאומרים לילד, בוא נבנה תוכנית יחד. אתה רוצה פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, לקחת יום חופש, אין לי בעיה, נתכנן את זה, נעשה את זה. אנחנו עשינו את זה עם הילדים שלנו, אנחנו עדיין עושים את זה במידה מסוימת. זאת אומרת שלקחנו כל ילד, היה לו יום כיף עם אבא או יום כיף עם אמא, אתה עושה טירונות של הילד יש את הזמן הזה שהוא לא הולך, הוא לא הולך לבית ספר, יש לו זמן חופש. לדוגמה, אני אומר, כל מקרה לגופו, אבל זה אומר שאנחנו צריכים לבוא לקראת הילד, לא רק לדרוש ממנו, לא רק להטיל עליו את האחריות, אלא גם לחשוב איפה אני צריך להתגמש לקראתו. יכול להיות שבאינטרנט הפתרון יהיה שיהיו זמנים מבוקרים שניתן לו. יכול להיות שהפתרון יהיה, אם שאר החברים שלו רואים סרטים, אז אולי גם אני צריך להביא לו סרטים. אז אני אבקר איזה סרטים, אבל ברגע שאני שמתי אותו בחברה מסוימת, אני צריך לעזור לו להתמודד בחברה הזו. אני לא יכול ליצור יצרי הרע ענקיים, ואז לדרוש ממנו אחריותך לעמוד בזה. אני צריך לבוא לקראתו. שוב, זה חלק מהשאלה, מה אני בוחר? איפה אני מגדל את הילדים? אבל כן, בפירוש כן. אני כן חייב לבוא לקראתו, למצוא דרך לעזור לו בתוך העולם שהוא חי. נמשיך? והרבה נרוויח? והרבה נרוויח כשנורא הוא כן. אם אנחנו באים בגישה שהוא יודע שהאחריות היא עליו, אנחנו מרוויחים הרבה. ראשית, כאשר יתגדל בדעה זו, לא יראה את אביו ומלמדו להריץ ומושל זר שרוצה למשול עליו. הוא רומז פה לעוד נקודה, שזה מאבקי כוח. זאת אומרת, חוץ מהנקודה שכאילו אתם קופים עליי את הדעת, יש גם את הנקודה של אגו. זאת אומרת, אתם תאמרו לי מה לעשות, צריך לדעת שזה מנגן בלב כולנו. כולנו ישנו בעיה כשאומרים לנו מה לעשות. בגלל זה גדול המצווה מעושה ממי שאינו מצווה ועושה. כי מטבע הדברים לא רוצה שיאמרו לי מה לעשות. זה הטבע של כולנו. אם אתה היית על סף לקחת עוגיה, ומישהו בא ואומר לך, תאכל את עוגיה הזו עכשיו, אתה כבר לא רוצה לאכול את עוגיה. אבל לפני רגע רצית, נכון, אבל עכשיו הוא אמר לי, אז זה נשמע תינוקי, אבל ככה אנחנו. הוא לא יראה לי, זה יותר הוא לא יראה לי, הוא לא יאמר לי מה לעשות. אז יש את אותה נקודה בין הורים וילדים. זאת אומרת, כבר מגיל 9-10, הילד כבר רוצה לדחוף את הגבולות, ולא רוצה שיאמרו לו, לא רוצה שיאמרו לי מה לעשות. וצריך לבחור במה נאבקים ובמה לא נאבקים. זאת אומרת, אי אפשר להיאבק כל דבר. יש הורים שלא סובלים שהילד אומר כ, במקום כן. אנחנו בדור שאומרים כ. עכשיו, שווה לך להיאבק בזה? אתה צריך להיאבק כל כך בדברים אחרים. אתה באמת הולך להילחם על הנקודה הזו? וכן הלאה. זאת אומרת, יש הורים שנאבקים על העברה. ספרדית, אשכנזית, תימנית. הילד ימצא את הנקודה הזו, ואם אתה רואה שהוא לא מוותר, אז זהו, הוא החליט שזה יהיה מוקד שהוא ייכנס בך, הוא הולך למראה לך את החיים. אני אומר לכם דוגמה שעכשיו שוררת אצלנו בבית כבר כמה חודשים, שוררת, תודה. כל פעם שהילדים שומעים את המילה לא, אז הם מיד חוזרים ושואלים למה. עכשיו, אתם מבינים כמה זה מתיש? הם לא חושבים פעמיים. זאת אומרת, כל פעם שאני או אשתי אומרים לא, אז כבר הילדה בת 4 יודעת לומר למה. זאת אומרת, עכשיו אני מותקף. אני צריך להגן על עצמי, אני צריך להגן על הלא. ילדה בת 4 אומרת, אבא, אני יכולה להישאר עירה, זה 11:30, חזרנו מחתונה, והיא שואלת, אני יכולה להישאר עירה, אני אומר, לא, היא שואלת, למה? אני צריך להצדיק לילדה בת 4, למה היא לא יכולה להישאר עירה אחרי 11:30 בלילה? אני לא חייב להגיד לה. אני אומר, איך הם למדו לסדר את הסיטואציה? הם כבר למדו שמספיק לשאול מילה אחת, למה? ופתאום אני צריך להצדיק להם מה שאני הרגע אמרתי להם. אז בסדר, אז אני לא מצדיק. אמרתי להם, תדעו, מאחר ואתם החלטתם שכל פעם שאתם שומעים את המילה לא, אתם עונים עם למה, אז מכאן ואילך, אני לא עונה לשאלה למה. בבית הזה ממני לא תשמעו תשובה. זאת אומרת, מאחר וזה לא שאלה אמיתית, זה צורה אחרת לומר לא רוצה. זאת אומרת, אז אם זה המשחק, אז אני אשחק גם כן, אז על השאלה למה לא תקבלו תשובה.
ככה
רב מלא ילדים. כן. עוד חודש, חודשיים, הם ירגעו מהמשחק הזה של לומר לי למה, על כל פעם שאני אומר לא, אני אחזור לענות להם על השאלה הזו, כשזה יהיה לגיטימי. לא יכול להיות שכל פעם, זה אינסטינקט כבר. אני אומר לא, הוא אומר, כל אחד אומר למה. זה המשחק עכשיו. אז בסדר, צריך לשבור את המשחק. שוב, אנחנו צריכים לנסות להגיע למצב של איזון. צריך לבחור במה נאבקים. יש דברים שאתה לא יכול לחיות איתם. אתה לא יכול לחיות עם מצב שאתה מגיע לרופא, הרופא אומר לשני ילדים, בבקשה תצאו מהחדר, אני צריך לעשות בדיקה לילד האחר. ושניהם מסתכלים עליו ואומרים, למה? אז אתה מבין שכבר עברת את הגבול, נכון? הילדים כבר הגיעו למצב שאין כזה דבר שאומרו להם לא. הם צריכים לשאול למה? תסביר לי, מה, מגיע לכם תשובה? לא. הרופא אמר לצאת, תצאו. אז פה אתה חייב להיאבק, אבל יש הרבה דברים אחרים כמו כ, שאתה לא יכול להיאבק. אתה יכול, אין בעיה, אבל אם נאבקת על זה, פספסת בהרבה דברים אחרים. אז אני רק אומר שהמפתח פה זה שאתה רוצה להימנע מלהיות המושל זר שרוצה למשול עליו. אתה צריך לדעת שיש לו אגו ולא נעים לו. כל פעם שאתה אומר לו לא, אתה הפסדת. יש פעמים שאין לך ברירה, בסדר. אבל תדע שאתה מאוד מוגבל כמה אתה יכול לומר לילד את הלא ולדרוש ממנו. יש דברים שאתה חייב לדרוש, תדרוש. יש דברים שלא צריך, אפשר להעלים עין, בוא נעלים עין. דוגמה, ילד טס בברכת המזון. יש מרוץ בין הילדים בברכת המזון. לא חושב שזה מקומנו להתערב. אז הרבה הורים מאוד מפריע להם. מה, איפה הכוונה שלהם? לא יודע, לי היה כוונה בגיל שלהם? לא היה לי כוונה בגיל שלהם. אז מה? אז אין כוונה, נכון? אז מה? בשלב הזה הוא מתרגל. הוא מתרגל שאחר כך יהיה לו. יכול? גם מעבר לבר מצווה, לא הייתי עושה מזה עסק. גם בתפילה. ילד שמתפלל, כל התפילת שחית שלו לוקחת לו 7 דקות. בסדר, לא הייתי מתרגל. אני חושב שהעולם הרוחני הוא צריך לפתח עם הזמן.
השאלה, יש דרך להגיד את זה בצורה עקיפה?
כן, אז אני אומר לך מה עשיתי אצלי. ראיתי שזה נהפך להיות ממש תחרות, מי גומר ראשון. אלא אם כן צריך לפנות את השולחן אחרי ברכת המזון, אז זה תחרות מי גומר אחרון. אז עשיתי שכולנו ברכים יחד. זאת אומרת, לא אמרתי שאני נאבק, זה לא מאבק. זה דבר חדש שעושים בבית. כולנו מברכים ברכת המזון יחד. בלי יוצא מן הכלל, זה שיר שכולנו שרים יחד. אז זה הונחת עליהם, אבל לא בצורה של מאבק. אני לא נאבק, לא אמרתי שאני נאבק במשהו. באתי בצורה עקיפה, אז בסדר.
השאלה אם יש אפשרות להעיר לילד, אבל בצורה, לא בקטע של הפתרון של הבעיה, אלא להעיר לילד, אבל בצורה עקיפה, בלי שהוא חש אני...
אני חושב שכן, אני אומר לך איך אני עושה את זה, כשאני חושב שהגיע הזמן לומר מילה, אז אני מגיע אחרי שילד סיים ברכת המזון מהר, מחבק, מנשק, מדגדג, ותוך כדי אומר לילד, אני חושב שאם היית לוקח עוד 5 שניות, קצת כוונה אפילו במשפט אחד בברכת המזון, זה לא היה מזיק ועוזב את החדר עם חיוך. זאת אומרת, זה לא הערה שתענה לי, והילד שם חיוך מגוחך, הוא מבין, זאת אומרת, אני אומר את זה חצי בצחוק, אבל מאידך גיסא המסר עבר, אני עושה את זה תוך כדי איזשהו משחק עם הילד, תוך כדי שהוא מקבל חיבוק, נישוק, ליטוף, דגדוג, אנחנו באיזשהו מקום בצחוק, אז רק בשניים הגדולים, כל השאר אני לא אומר כזה, לא. אני לא מצפה מהם כלום. גם מהגדולים, זה רק אם זה מופרז, אם זה מגיע למצב שתוך 45 שניות סיימו את כל ברכת המזון, אז בסדר. אז אני זורק מילה, אבל לא איזשהו שיחה או שום דבר אחר, וגם רק שזה תוך כדי איזשהו צחוק, שהם יכולים לקחת זה בכלילות גם כן. זה מאוד מאוד כליל, עד כדי שהם לא מרגישים לא נעים מזה.
זאת אומרת. לימוד ההלכות, למשל, על שולחן שבת של הלכות
בסדר. אני חושב שזו צורה נהדרת, כן. כן. יש עוד דבר, שאם מסכמים בין הבני זוג, שהאבא אומר לאמא, או אמא אומרת על האבא באיזשהו שלב, שימו לב איך אבא יודע להתפלל בכוונה. אחד מהדברים שאני תמיד הערכתי אצל אבא שלכם, זה איך שהוא מתפלל, איך שהוא מברך ברכת המזון. או, אחד מהדברים שאני עושה, זה אני מספר לילדים מדי פעם, איך התפעלתי כשפעם אחת נכנסתי לרב ביגון. הייתי צריך להיכנס לפגישה, אני נכנסתי והוא היה באמצע ברכת המזון. אז ישבתי לחכות, חשבתי אני אחכה, חצי דקה, דקה, 7 דקות. מתפלל, בכוונה, אמרתי, היה שווה את 7 דקות, לראות איך יהודי לוקח, זה 7 דקות כשהוא כבר היה אמור לסיים, נכון? לוקח את הזמן ואומר ברכת המזון בכוונה, היה לי שיעור מוסר. אז אני מספר את זה לילדים, הסיפור כבר מעביר את המסר, בלי שהערתי להם על ההתנהגות שלהם. אתה רוצה, אלה כנים שכן, אני חושב שכן על זה.
שמעתי שהיה כנס של משרד החינוך לפני שנת הלימודים, ברב נחום נריה, ברב יעקב שפירא ורב שמואל אליהו היו שם. ושאלו אותם כאילו, מה היה החינוך בבית. אז כולם אמרו שאף פעם שום הערה, שום אבא. חוץ מרב יעקב שפירא שאמר פעם אחת היה באמצע, שבת תשובה, הוא הלך לישון, ואבא שלו אמר לו, כאילו, שבת תשובה, טבעי, יש לך זמן לישון. אבל חוץ מזה לא היה שום הערה, בכלל.
מעניין, כי זה, הרב לוינצל גם אמר, הוא העביר שיעור לפני שבת תשובה, והוא אמר שאחד מהדברים שאנחנו צריכים לעבוד בחינוך, זה לא לבקר. אם אנחנו רוצים שילדים יאהבו תורה, צריך למצוא איך להחמיא ולהחמיא, ולא לבקר.
מתי הוא אמר את זה?
הוא אמר את זה שנה. שנה, הוא אמר את זה.